ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נמצאים בירמיהו הנבט, יש לי עוקב אחרי אם הכל מתנהל בשורה, אז הגענו לרומן בפרק הנבט, ואני רק מזכיר, עסקנו בשני השיעורים האחרונים בגדליה ונחתם, וראינו שהרצח שלו, דיברנו בשבוע שעבר מתי אירע הרצח הזה, מה הוא קרה, איך קרה וכו', אבל ראינו שהרצח הזה הוא נותן מכת מוות ליישוב בארץ ישראל. ואומר, בית אחד יצאו לגלות בבל, הציבור הוא קטן, הוא עלוב, הוא מסכן, ממנים את גדליה בן אחיקם להיות הנציג שמחזיק פה את הסיפור, כי יש הבטחה, בעוד 70 שנה חוזרים לארץ, וברגע שיש איזשהו סילון דק שממשיך לזרום, אז יש סיכוי, אז אנחנו נחייב ונחזיק את הכל, ועסקנו בשבועיים האחרונים הרבה מאוד בגדליה בן אחיקם, מה היה הוויכוח עם ישמעאל, מה בדיוק קרה, איך קרה, איך כל הדבר הזה התנהל, אבל הדבר הזה מסתיים, והאנשים המסכנים שיושבים פה שואלים את עצמם, תחשבו, איזה טראומה האנשים האלה עברו. אני חוזר את זה בפעם העשירית, אבל חשוב להבין את זה. לפני 130 שנה גלו 10 השבטים. לפני 11 שנה גלו החרש והמסגר. לפני חודשיים נחרב הבית וכולם הלכו לגלות בבל. מי כבר נשאר? זאת אומרת, זה לא דלת העם. ראינו שבוע שעבר שנשארו אלה שגדלו גפנים, כי מלך בבל לעד את היין של ארץ ישראל, ובורים כמונלו. אנשים מסכנים וערבים, והם שואלים את עצמם, קיבלנו מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. טוב, אז מה אנחנו עושים עכשיו? ולאיפה אנחנו מוליכים את עצמנו? ויש כאן נקודה מעניינת ויגשו כל שרי החיילים ויוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה וכל העם מקטון ועד גדול. ומה הם עושים? ויאמרו אל ירמיהו הנביא, תיפול לתחינתנו לפניך ויתפלל בעדנו אל השם אלוקיך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך רואות אותנו. זאת אומרת, יש כאן בקשה לשמוע את דבר השם. מה דבר השם? והם פונים, ויגשו כל שרי החיילים ויוחנן בן קרח, ויאמרו אל ירמיהו הנביא, שימו לב, הם פונים אליו, לא כאיזה סבא זקן שייתן להם עצה טובה, אלא ירמיהו הנביא, הוא נביא מתוקף היותו נביא, הם מבקשים לדעת מה דבר השם. מפתיע, מיוחד במינו. והתפלל בעדינו אל השם אלוקיך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך רואות אותה. זאת אומרת, יש כאן
השם אלוקיך.
תתייחס לזה, הערה יפה, ניתן דעתנו. תכף נתייחס לזה עתידן, אבל קודם כל מזכירים פה שני אנשים. מזכירים את יוחנן בן קרח, ומזכירים את ויזניה בן הושעיה, כנראה שהיה להם מעמד מיוחד, ושימו לב, אחרי כל המלחמות ואחרי כל מה שקרה, ויגשו כל שרי החיילים. עדיין יש חיילים, עדיין יש איזה מציאות של צבא, של שלטון, של משהו, עדיין הם מתפקדים, אתה לא שואל לעצמך איך, כבר היה חורבן בגלות והלכו ובאו ועשו, ובכל אופן החברה האלה, נמצאים, והם, השניים הללו, הם כמובן ראשי הקהל, הם ראשי המדברים, הם עושים איזשהו עניין, והם פונים אל, ירמיהו. ומה הם, מה הם מבקשים מירמיהו? אז הם אומרים לו כדי להלן. עכשיו, כנראה, ואין הכרעה לדבר הזה, כנראה שירמיהו היה עם גדליה ולחיקם במצפה כשרצחו אותו. כנראה שירמיהו היה שם, כי לא כתוב לנו בשום מקום שהוא הגיע לאיזשהו מקום או משהו, כנראה זה היה מתחם גדול. וירמיהו כנראה היה באזור הזה, היה במקום הזה, הסתובב שם, היה שם באותו צום גדליה. אנחנו מדברים פה, כל הפרק שלנו, אנחנו נראה בהמשך, מתייחס לעשרת ימי תשובה. אנחנו מדברים חודשיים אחרי חורבן בית ראשון. יש לנו פה זיהוי מדויק, כי מופיע פה הביטוי עשרת הימים. אנחנו תכף נראה אותו, מתייחס אליו וכו'. אז הם באים, הם מבקשים לדעת מה דעתו של הנביא, ו... אריאל שאל פה מה זה אל השם אלוקיך, אז מסבירים הפרשנים שזה ביטוי של הכנעה לאיש שאיתו מדברים. זאת אומרת, מדברים פה עם אליהו, אז אומרים לך יש קשר מיוחד לקדוש ברוך הוא, השם אלוקיך. לא חלילה שהם לא מאמינים בהשם, אלא כדי להראות את החשיבות של ירמיהו, איזה מקום הם נותנים לו וכולי, אז מופיע כאן הביטוי, כך מופיע בדעת סופרים ובעוד פרשנים שבאמת נתפסו לעניין הזה. ומה הם אומרים? ויאמרו אל ירמיהו הנביא, תיפול לתחינתנו לפניך, והתפלל בעדנו אל השם אלוקיך, בעד כל השארית הזאת. ותראו איך הם מתמסכנים על עצמם, כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך רואות אותנו. וזה סיבה לרחמים. אם נשארנו מעט מהרבה, תרחם עלינו. היינו פעם 12 שבטים מארץ ישראל, 10 שבטים גלו. היינו פעם יהודה ובנימין, אז גלו החרש והמסגר. אז נשארנו אלה, וגם פה היה חורבן. אנחנו שארית החלטה, תן לנו בכוח זה איזשהו עניין. ומה הם מבקשים? ויגד לנו השם אלוקיך, כמו שממו קודם, אל השם אלוקיך, אז כאן, ויגד לנו השם אלוקיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. אפלה ופלה הפסוק הזה. מה כתוב כאן? כתוב כאן שאנשים מרודים ומסכנים ועלובים ופגועים מבקשים את דבר השם. הם אומרים לי, ירמיהו, אנחנו מבקשים לך, תפנה אלוקיך, תפנה אל הקדוש ברוך הוא, ושהוא יורה לנו מה לעשות. שהוא יגיד לנו מה לעשות, אין לנו שום בעיה. אבל תראו את האוסף המיוחד של הביטויים. ויגד לנו השם אלוקיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. הפרשנים, תראו בדף המקורות במלבין, המלבין אומר במקום מספר אחד ויגד לנו, הם לא שאלו אם ילכו לארץ מצרים אם לא, נראה את זה בהמשך, כי כבר הסכימו ללכת למצרים, רק ביקשו שהשם יגיד להם את הדרך, באיזה דרך ילכו למצרים, ואת הדבר אשר נעשה אחר שיבואו משם, ואיך ינצלו מחרב מלך בבל. זאת אומרת, וגם במצודות, ויגד לנו במקור מספר 2. רוצה לומר, התפילה תהיה שיגיד לנו את הדרך, אם ללכת למצרים או להישאר כאן, ואת הדבר כפל הדבר במילים שונות. זאת אומרת, יש כאן הבדל בין המלבים לבין המצודות. המלבים אומר שהם כבר מראש החליטו, עכשיו, ההסבר הוא פשוט מאוד. מכיוון, אנחנו הרי מדברים על מוקד עולמי של בעיות. דיברנו בשבוע שעבר על בעליסט מלך בני עמון, נבוכדנצר מלך בבל. אלה שמים פה את הנציב שלהם, אלה רוצים להרוג אותו, אלה רוצים לכבוש שטחים, מה אומר יהודי? בוא ניסע לאוסטרליה, מה אני צריך להיות פה? אני דוקרים חיילים בעפולה בתחנה מרכזית, היום הסיפור רואים. מה נפתח חייל? מה, תוך כדי שאוטובוס נוסע, הוא עושה
לך? כן, עכשיו, מאפולה
נצרת עילית.
יש לה פה הרבה דברים. אחרי זה יש את שלושה שבועות בצבא.
שלושה שבועות בצבא?
כן.
איפה? זה פשוט, זה לא יאומן. אחרי יושב נכדם באוטובוס ורוצחים אותו בפנים. פה. אז פה יש לי מקום. הרצון הזה ללדת למצרים, הוא רצון לחפש שקט. פה יש בלגן. החליפו פה לפני חודשיים בית המקדש. עכשיו, בית המקדש זה בית עם עוצמה כלל עולמית. ואנחנו רואים שמלך בני עמון ראינו שבו שאמר לו תשת עיניו לשטחים טריטוריאליים פה וכו'. אז הייתי אומר, מה אנחנו עושים? כל העסק הזה משמע להצחיק את זה, בוא נראה למצרים ונעזוב את הכל. אז אומר לנו הרמב"ם שזה כבר היה מוכרע ישראל שהם ילכו למצרים. מה הם מבקשים? כביש 6, כביש החוף, מאיפה לנסוע את הדרך אשר נלך בה? אומר המצודות, לא. עצם השאלה התעוררה אצלם, האם באמת ללכת למצרים? האם זה כדאי, האם צריך, האם זה שווה, האם זה מתאים, האם זה ראוי? הבדל גדול מאוד בין הפרשנים כמובן. בפסוקים זה, זה נראה שהם חשבו על זה קודם. אז ממשיך ירמיהו ואומר, ויאמר עליהם ירמיהו הנביא, שמעתי, הנני מתפלל אל השם אלוהיכם כדבריכם, והיה כל הדבר אשר יענה השם אתכם, אגיד לכם לא אמנע מכם דבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים בזכות עם ישראל, וזה מה שירמיהו אומר להם, שמעתי, הנני מתפלל אל השם אלוקיכם כדבריכם, והיה כל הדבר אשר יענה השם אתכם. הרי הקדוש ברוך הוא אמור לענות אליו, אבל זה בגלל יענה השם אתכם, אז אני מה יעשה? אגיד לכם לא אמנע מכם דבר. כתוב על זה במכילתא במקום מספר 3, ולא אם משה מלבד היה מדבר בזכות ישראל, אלא אם הנביאים כולם לא דיבר אלא בזכות ישראל. ירמיהו אומר להם, תדעו לכם, אתם באים לשאול אותי שאלה, אבל תדעו שהגילוי שיהיה לי יהיה בגללכם. זה לא שאני איזה בעל גאווה כזה ומחזיק מעצמי וכו', אלא בגלל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביאים. אתם שואלים כזאת שאלה, אני אקבל תשובה, אני יודע מה לומר לכם. וממילא, מה הם מבקשים? והם אמרו ירמיהו, יהי השם בנו לעת אמת ונאמן, אם לא, ככל הדבר אשר ישלחך השם אלוקיך אלינו, כן נעשה. אם טוב ואם רע, בכל השם אלוקינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו נשמע, למען אשר ייטב לנו כי נשמע בכל השם אלוקינו. זאת אומרת, מה הם אומרים? רבותיי, אתם עייפים מדי בשביל לשים לב לפסוק הזה. תראו מה שכתוב פה. זה יותר ממעמד הר סיני, זה יותר מלעשות משמע. זה יותר מלעשות משמע. בואו נקרא את הפסוקים עוד פעם. והם אמרו אל ירמיהו, יהי השם בנו לעת אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר אשר ישלחך השם אלוקיך אלינו כן נעשה, אם טוב ואם רע בכל השם אלוקינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו נשמע, למען אשר ייטב לנו כי נשמע בכל השם אלוקינו. אליהו בהר הכרמל היה דבר כזה, לא היה במעמד הר סיני היה דבר כזה. זה שני פסוקים שככה מתחבאים פה בקרב, אבל הם פסוקים, הם מראים עד כמה אנשים מוכנים להאמין בקדוש ברוך הוא. השם בנו לעת אמת, ומה שהוא יגיד אנחנו נעשה ואנחנו מקבלים עליהם. עכשיו הם כולם מבשלים אצלם את זה, ונגמר בזה דייסה ללכת למצרים. הם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא יגיד, אבל הם מוסרים הצהרה שכל מה שיהיה וכל מה שיתרחש הם מקבלים על עצמם, הם יעשו את זה והם יפעלו ככה. ואני אומר, להתבונן במילים, יש פה בהחלט, דבר מיוחד. האברבנאל במקום מספר 4 עומד על זה, והם חייבו עצמם לפניו לקיים דברי השם ולעשות מה שיצווה עליהם, והוא אומרם, יהיה השם בנו לעת אמת ונאמן. רוצה לומר, הוא יהיה עת אמת והוא יהיה נאמן. רוצה לומר, הרב שנקבל מצוותו, והוא אומרם, אם לא ככל הדבר אשר ישלחך אליך, אשר ישלחו אליך בנבואתו, כן נעשה. בין שיהיה טוב, רצה לומר, בעינינו, ואם שיהיה רע לפנינו, על כל פנים וכל השם אלוקינו, כיוון שאנחנו שולחים אותך אליו לבקש דברו, נשמע. כל שכן, שלבסוף יגדים לנו כאשר נשמע בכל השם אלוקינו, ואין רע יורד מלמעלה. ממש קבלה מוחלטת, טוטלית, של כל מה שהקדוש ברוך הוא יגיד להם. טוב, ירמיהו שומע את הדברים האלה, עידן חדש יהיה לארץ ישראל. זאת אומרת, שארית הפליטה, שלפני יומיים רצחו פה את דיה בן אחיקם, האנשים האלה מוכנים עכשיו לקבל את דבר השם בצורה טוטלית, בלי קשר מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, והביטויים והעניינים המיוחדים שמופיעים פה. עכשיו, תזכרו לרגע, את הספר הזה כותב ירמיהו הנביא. ברור לי, כל אחד מהיושבים פה היה בצבא, רוצים לדבר עם המ"פ. אז זה לא שכל הפלוגה מתחילה עכשיו לדבר עם המ"פ. זה לא שעמדו פה כל האנשים שהיו, והם אמרו לבני השם, באנו לעת אמת ונאמן. כנראה שהיו להם נציגים, היה להם חניך תורה, הוא ניסח את זה. הוא אמר את המשפטים האלה. זה לא שפתאום, אני לא יודע כמה אנשים עמדו שם. האם מדובר בבודדים, בעשרות, במאות? מה נותר אחרי כל הדיונים שכבר מנים אותם והזכרנו אותם? ובוודאי שלא כולם היו אמני הניסוח שהם יכלו לומר דברים כאלה. אבל הנציגים שלהם, האנשים המיוחדים, הם השתמשו בביטוי הזה, והם מוכנים לקבל עליהם כל דבר, בין טוב ובין רע, זה מה שהם רוצים. והנה מגיע דבר השם. אנשים מבקשים את דבר השם, אבל דבר השם מגיע פה בצורה שאנחנו לא מוצאים אותה בתנך, לא זכור לי לפחות שיש עוד דבר כזה. שימו לב מה קורה בפסוק ז', ויהי מקץ עשרת ימים, ויהי דבר השם לירמיהו. הנביא מבקש את דבר השם, ואומרים לו, חכה, יש לנו זמן. מי אומר לו? ריבונו של עולם. עכשיו, נתאר לעצמנו, תארו לעצמכם שאתם באים, למישהו, ואתם מבקשים ממנו משהו. ואומר לו, אני אתבדל בזה. עכשיו, עובר שעתיים, אתם עוברים לידו, הוא לא מגיע. עובר יום, הוא לא מגיע. עובר יומיים, שלושה, ארבעה. שכחת, אמרתי לך את זה וזה. לא, לא שכחתי, חכה. באמת, אחרי כוסס את הציפורניים, לא נדם בלילה. לא יודע מה אתה עושה. 10 ימים! עכשיו זה אחרי שרצחו את גדליה בן אחיקם, המצב בארץ לא פשוט, האנשים האלה בליבם רוצים לרדת למצרים ורוצים לקבל את הסטמפלה, את החותמת של ירמיהו שהוא מרשה להם בדבר השם לבוא לרדת למצרים. עכשיו ירמיהו איתם, זה לא שירמיהו השאיר אותם פה ונסע לארמון באיזשהו מקום. ומה הם אוכלים ומה הם שותים ואיזה בגדים היו להם, היו עלובי עלובי מסכנים, והם מחכים. וכשהם מחכים, הוא לא מקבל נבואה, ואז, כאילו, דבר השם סתום, נעלם, לא ידוע מה, ואז מה קורה? ויהי מקץ עשרת הימים, ויהי דבר השם אל ירמיהו. ויהי דבר השם אל ירמיהו, מה קרה פה? תראו את האברבנאל במקום מספר 5, ויהי מקץ עשרת הימים, ויהי דבר השם אל ירמיהו, ודומר עד ויהי דבר השם אל ירמיהו בתוך פנחס. ראוי לתת לב, למה זכר כתוב לכמה ימים בא לנביא דבר השם להשיב אל העם? והנה לא נמצא כזה בשאר הנבואות. גם לא נאמר כאן ויהי אחרי 10 ימים, אלא ויהי מקץ 10 ימים. ואני אחשוב, זה השערה והשערה מאוד יפה, שגדליה בן אחיקם מת בחודש השביעי, שזה תשרי, ביום השני ממנו, כי ביום הראשון היה יום תרועה, וביום השני נהרג, ובא יוחנן באותם 10 ימי תשובה להילחם עם ישמעאל, והציל את השביה בידו, ומיד דיברו אל ירמיהו שהתפלל על השם, מה יעשו? כי היו יראים מאוד מהכסדים שיעבדו כולם, בעבור הרגעת גדליה. צריך לזכור, הרצח של גדליה ולחיקם היה רצח יהודי פנימי, יהודי אבל יהודי, אבל בעצם העניין, גדליה בן אחיקם היה נציג של השלטון הבבלי פה. ההגיגה של גדליה בן אחיקם הזמינה מרד. יש מרד בבבלים. שליט כובש, כשהוא שומע שהם עומדים בו, הוא מדכא את המרד. איך הוא מדכא את המרד? אורי, עובד השם. אז באיזשהו מקום פחדו מאוד מהכסדים, הכסדים זה הבבלים כמובן, מה הם יעשו אחרי שאנחנו את הנציג שלהם פה? והכסדים שהיו איתו, שבבוקר היו יראים מאוד מהכסדים, שיעמו כולם בעבור יד גדליה, והכסדים שהיו איתו בחושבם שהיו כל השרים לעם והמרד עם ישמעאל, והתפלל ירמיהו באותם 10 ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים עליהם, אף ובפלא. מישהו זוכר מספר שמואל משהו שהבאנו שלומדים ממנו על 10 ימי תשובה? נבל, כשהחבר'ה של דוד באים לקבל ממנו, אז מה כתוב שם? ויהי 10 ימים, כי ליום חם באנו, אז אומרים שזה ראש השנה, אבל זה 10 ימי תשובה. זאת אומרת, יש לימים הללו איזשהו מימד מקראי כבר. אנחנו רואים שכבר במקרא, כי הביטוי, למשל, הביטוי ימים נוראים, הוא לא ביטוי חזן. הופתעתי מאוד ש... כמובן, דיברתי מה מודר, מה, אני לא יודע שזה לא חזן. אמרתי, איפה אני יודע? אני לא יודע. אבל כאילו, ימים נוראים, זה נראה לנו פעם ראשונה שמופיע ימים נוראים אצל המעריב. גדולי פוסקי האשכנז, אבל זה, זה יחסים במאות השנים האחרונות. אז הביטוי הזה, עשרת ימי תשובה, אנחנו רואים שחזר דורשים אותו בשמועים, דורשים אותו פה. מעניין, כאילו, אתם צריכים פעם נושא לשירור, עשרת ימי תשובה במקרא. איפה הדבר הזה, איפה הדבר הזה מגיע? אז כמובן שאתה מתחיל בתורה, ביום בחודש השביעי ואחד לחודש, אך בעשור בחודש יום כיפורים, זה ביטוי של עשרת ימי תשובה. ופה יש לנו, בשמועים יש לנו, מעניין, ונתרצה השם לו ביום הצום. לכן אמר מקץ עשרת ימים, רוצה לומר בסוף עשרת ימי תשובה, שהסוף הוא ביום הכיפורים. אז בא דבר השם לירמיהו, לא שיאמר שנתאחרה תשובתו עשרה ימים, אלא שניתנה לו בסוף עשרת הימים הנזכרים והנעשים בשנה ההיא, ותהיה התשובה אחרי התפילה יום או יומיים, לא זמן עשרת ימים. אברבנאל משנה את ההבנה הפשוטה שלנו בעניין. הוא לא אומר שירמיהו מילה עשרה ימים, אלא הוא אומר, יש עשרת ימי תשובה. היום הראשון היה ראש השנה. ביום השני רצו את דעיה ונחיקה, אני שם את זה בסוגריים, כי בשבוע שעבר היינו מחלוקת ראשונים. מתי רצו את דעיה ונחיקה? כשהסברנו, כשלמדנו פרק מדלף, שזה עניינו. העם פונים אליי, יכול להיות שזה היה מתי, בדלת בכלל. ירמיהו מתפלל, אולי זה היה בלב או בבד. זאת אומרת, הם לא חיכו עשרה ימים, אלא בתוך עשרת ימי תשובה חיכו, זה היה בבנאל. חיכו ליום האחרון, יום הכיפורים, זה יום התפילה, בוא נשמע מה הקדוש ברוך הוא אומר, לזכור את ההערה הזאת, ולכן הוא אומר, לא ויהי אחרי עשרה ימים, אלא ויהי מקץ, כשהדברים, הימים הללו נגמרו, אז ירמיהו, אז ירמיהו מתגלה אליהם. עכשיו, מה הוא אומר להם? ויהי מקץ עשרת ימים, אז שימו לב לביטוי המיוחד, ויהי דבר השם אל ירמיהו, ויקרא את יוחנן בן קרח, ואל כל שרי החיילים, אשר איתו ולכל העם, למי קטון ועד גדול, הוא אוסף אותם חזרה. אתם שאלתם אותי שאלה, יש לי תשובה בשבילכם. מה התשובה? ויאמר עליהם כל אמר השם אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו, עם שור, ושימו לב, איזה אומץ לירמיהו. תזכרו, הוא היה תלוי בחצר המטרה. הרעירו אותו. מה לא עשו לו לאיש הזה? הוא לא משנה את האמת שלו. אדם שמאמין במשהו, אני אומר את זה גם כלפי מחנכים, אני יודע שהרבה פעמים, לא יודע אם הרבה פעמים, אבל אני, עצמי אני אומר, אני מקבל כל מיני ריקושטים, הרב עושה ככה וזה ככה וזה לא טוב וזה חושב ככה. אני תמיד אומר, אתם מכירים את הבדיחה הזאת, אני לא רץ בפריימריז בשום מקום. אני עושה את מה שאני מאמין בו. עכשיו, יכול להיות שלא כל אחד אוהב את זה. יכול להיות שאני טועה בה. יכול להיות שאני עושה משהו שהוא שגיאה. אבל אדם לא צריך להסתכל מה אומרים עליו ולפי זה לעשות. אדם צריך לעשות את מה שהוא מאמין בו. את מה שהוא מאמין בו, ואת זה לעשות. יכול להיות שבאמת הוא לא כולם ירקדו לפניו קדוש. אז מה? אם זו אמת, האמת הזאת היא עומדת. אז היא תעמוד אחרי שנה, אחרי חמש שנים, אחרי עשר שנים, אחרי עשרים שנה. אבל היא אמת שתעמוד. ירמיהו, גם במצב הזה, הוא לא מתבייש להגיד להם. חבר'ה, תישארו פה, אתם צריכים לעבוד את מלך בבל. המקדש נחרב, גלו, אני חוזר למנטרה הישנה שלי. אני מאמין בזה. אנחנו, למה? מכיוון שריבונו של עולם קורא לנבוכדנצר, עבדי, הוא זה שנועד לשעבד את עם ישראל. אז יש לו תפקיד, זה לא שהוא עושה את זה מצד עצמו. אז אנחנו צריכים לשתף איתו פעולה, ואנחנו צריכים להישאר פה. יש לכם תוכניות ללכת למצרים, זה תוכניות רעות מאוד. תבטלו אותם. אני אומר לכם בדיוק את דבר השם. ויאמר עליהם, אני בפסוק ט', כל אמר השם אלוקי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו, אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם ולא אהרוס, ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרעה שעשיתי לכם, ניחמתי, הצטערתי. אל תראו מפני מלך בבל, זה נראה לכם דבר מאיים ומפחיד, אל תפחדו ממנו. אל תראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו, אל תראו ממנו נאום השם, כי איתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו, ואתן לכם רחמים וריחם אתכם, ואשיב אתכם אל אדמתכם. למי אומר ירמיהו את הביטוי הזה? מה זה ואשיב אתכם אל אדמתכם? הרי אנחנו מדברים בארץ ישראל, נמצאים במצפה, במקום שלא רצו את דעיה ונחיקה בנחלת בנימין. מה זה ואשיב אתכם אל אדמתכם? אנחנו נמצאים באדמה שלנו. אומר הרד"ק במקום מספר 6, והשיב אתכם אל אדמתכם, על הגויים אמר, ואמר אתכם כי הרוב גנו והכלל נפרד ברוב. נכון, אני ירמיהו עומד פה עם המספר. המסכנים והחלושים שנותרו פה, אבל והשיב אתכם אל אדמתכם, למי אני מתכוון? לכל אלה שיצאו בגלות. אתם, אנחנו שעומדים פה, אנחנו המעט, אנחנו פסיק קטן בכל עם ישראל, אז אנחנו מחוברים לכולם, והשיב אתכם אל אלה שהלכו. כמובן זו המשמעות. עכשיו יש פה סכנה גדולה, ותראו איך ירמיהו, ירמיהו הנביא, אז הוא לא, הוא לא צריך להתפעל משום דבר, אבל אני, כיהודי קטן שזוכה ללמוד את דברי הנבואה וללמד אותה, תראו איך שהוא עושה את המסע ומתן איתה. אני בפסוק י"ג, ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת בבלתי שמוע בכל השם אלוקיכם, לאמור לא כי ארץ מצרים נבוא אשר לא נראה מלחמה וכל שופר לא נשמע וללחם לא נראה בשם נשב. הייתה איזה אב האמינה, וגם היא אפשר למצוא לה כל מיני סימוכים בתנ"ך. אני רוצה להגיד לה רק ראיה אחת מיחזקאל, שכל הבלגן שלנו כי אנחנו יושבים פה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התיישר לנו על הורידים, הקדוש ברוך הוא כאילו מקפיד עלינו, ארץ אשר ימי השם לוקח אמר מראשית שנה ועד אחרית שנה. אני חוזר למשל של אוסטרליה, בוא ניסע לאוסטרליה, אין שם פשקווילי, אין שם מלחמות של זה, לא פה, לא שם, הכל בשיא הרוגע, נוסעים, באים, יש קנגורים, עושים חיים, הכל תקין. הסיפור הזה כבר מתרחש ביחזקאל. אני קורא במקום מספר 7, באים בשנה השביעית, בחמישי בעשר לחודש. עכשיו השנה השביעית כאן, זה החורבן היה בשנה ה-11, לגלות החרש והמסגר, לגלות יהויכין, ובשנה השביעית זה ביום של החורבן, ארבע שנים לפני החורבן, זה בטת באב, כן, בחמישי בעשור לחודש, חודש חמישי בעשור לחודש. באו אנשים זקני ישראל לדרוש את השם וישבו לפניי. אומר רש"י שם ביחזקאל, לדרוש את השם על צורכיהם, ממנו שומע לנו, גם אנו לא נענש על עבירות שבידינו, שהרי כבר מחרנו, הגמרא בסנהדרין בקופי, ואין לו עלינו, כלום ארץ שמחרו רבו, ואישה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום, ומסוף העניין אתה למד מתשובה שהשיבה, והעולה על רוחכם היום לא יהיה. עם ישראל באיזשהו מקום ניסה לחשוב, ברית זה בין שני אנשים, בעל ואישה שמתחתנים, יש לזה זכויות, זה זכויות, זה חובות, זה חובות, וככה הם בעזרת השם חיים לאורך ימים טובים ושנים. אם צד אחד מפר את הברית, יש לצד השני את הלגיטימציה להפר את הברית גם כן. אומרים בני ישראל לקדוש ברוך הוא, אתה בחרת בנו, נתת לנו תורה, הכנסת אותנו לארץ ישראל, נתת לנו בית מקדש. נתת לנו עכשיו בגדה חמורה מהעם. החרבת את בית המקדש, שלחת אותנו לבבל, אנחנו חייבים עוד משהו. הצד שלך, אתה הפרת את הברית.
והם
הפירו ראשונים. מה? בני ישראל הפירו ראשונים. נכון, וכל הזמן אנחנו במתח, אם בני ישראל הפירו ראשונים, האם הקדוש ברוך הוא גם יפר את הברית? אז אומר הקדוש ברוך הוא, והעולה על רוחכם היו לא תהיה בשום פנים אפס. אתם תקבלו עונש, אתם תקבלו זה, אין גט פיתורים. אנחנו צמודים עם ריבונו של עולם בקשר בעלי נתק. בעלי נתק, אי אפשר לנתק אותו.
אבל התורה אומרת את זה.
נכון, אבל התורה אומרת את זה. אבל מה אומר להם ירמיהו? אני חוזר לפסוק י"ג, ככה אני מבין אותו. ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזו לבלתי שמוע בקול השם אלוקיכם, מה אנחנו צריכים את כל העצבנות הדתית הזאת? בוא נלך מפה, הכל יהיה בסדר. כי למה צריכים לשמוע בקול השם, ללמוד, לא, כי ארץ מצרים נבוא. השם לא נראה מלחמה בקול שופר לא נשמע, וללכת לא נראה בשם נשב. אומר, ירמיהו, חבר'ה, אל תעלו על דעתכם. עכשיו, ירמיהו ויחזקאל זה שני נביאים שחלק מהשנים שלהם הם חופפים, רק שיחזקאל בבבל וירמיהו פה בארץ ישראל. ואתה, לכן שימו דבר השם שלי את יהודה, כל אמר השם צבאות אלוקי ישראל, אם אתם סור תסימון פניכם לבוא מצרים ואתם לגור שם, והייתה חרב אשר אתם יראים ממנה שם, תשיג אתכם בארץ מצרים, והרעב אשר אתם דואגים ממנו, שם ידבק אחריכם, מצרים ושם תמותו. זאת אומרת, אתם חושבים ששינוי מקום ישנה את המצב, תדעו לכם, זה הכל ירדוף. וכמה אנחנו מכירים את זה בדור התקומה שלנו, יהודים שניסו להתבולל בגרמניה ובפולין ובכל מיני מקומות, שום דבר לא עזר להם. כשהנאצים נמח שם הוציאו את הרשימות, הם הופיעו שם, היה להם תפקידים, היה להם עניינים והיה להם הכל, אי אפשר, זה הגורל היהודי, שיש לו גם ייעוד, שיש לו גם תוכנית מה בדיוק עושים אותו. והיו כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא למצרים, לגור שם, ימותו בחרב הרעב ובדדת, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם. זאת אומרת, מי שמבקש שקט ורוגע וכו', ודאי שלא נצא אותו במצרים. כנגד כל הסיכויים, מה אני אומר לכם? תישארו פה. הירושלמי בסוכה, במקום מספר 8, תני רבי שמעון בן יוחאי, בשלושה מקומות הוזהרו ישראל שלא לשוב לארץ מצרים, כי שנאמר, זה כתוב בשירת הים, אשר ייתן את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עד עולם, והשם אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, שזה כתוב בתוכחה, ושיבחה השם מצרים באוניות, ובשלושתם חזרו ובשלושתם נפלו. שלוש פעמים בהיסטוריה ניסו לחזור למצרים ובשלושתם נפלו. אחת בימי סנחריב מלך אשור, שנאמר אוי היורדים למצרים לעזרה, מקטין פטרי, ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ומומר. ואחת בימי יוחנן בן קרח, הפרק שלנו בירמיהו, והייתה חרב אשר אתם גרים ממנה, שם תשיג אתכם. הפעם השלישית זה באמת אוגיליאנוס הרשן, יש שם המשך לירושלמי, על המהרש"ן מדלג, אני לא חושב שנספיק אותו. אז בכל מקרה, יש כאן פעם נוספת חוזר העניין, אני זוכר, רבי נתניה, היינו אז בצבא, חתמו על הסכמי שלום עם מצרים. הרב עובדיה, הייתה לו תוכנית ברדיו כל יום שישי, פינת ההלכה, מה שיצא אחר כך כחווה דעת. ואז פתאום, כדי לחיות את השלום, מה רצו לעשות? היה אוטובוס קו 100 מתל אביב לקהיר. כאילו, היו נוסעים לטייל בקהיר, אנשים היו קונים בגדים, שטויות ועבלים, שלם לי כסף, אני נוסע לשם. אבל זה מה שאנשים עשו, חוויית השלום במצרים. אז היא תוררה שלה. הרי כתוב, לא תשוב בדרך הזה רע. זאת אומרת, שאסור לנסוע למצרים. אז יש שאלה, זוכר שזה היה, אז כאילו, פתאום היא לא רואה של אף אחד. לפני סתימי השלום, מישהו שם נסוע למצרים. לא היה בכלל צד, נגלו את זה כבר, לא קיים הקו הזה, ולא שלום ולא כלום, אבל אז אני זוכר שהרומן שם התפלבל, האם נסיעה לצורך זה, זה נחשב, זה לא נחשב, מה זה את הדרך הזה, האם זה באותה דרך, אני מתחתר, אבל כאילו איך הוא חי את עולם ההלכה? זאת אומרת, רגע, יש שלום עם מצרים, זה נחמד, אבל יש לי שאלה, מותר לצורך לבקר שם, הוא עצמו, אבל יש לו מסוים נסע עם מצרים, לבכות שם קברים, ואני חושב שהוא בלך, כן, לא, אני חושב שזה היה את זה. אני אומר שבשנים האחרונות, הוא בלך מבארק, הוא בארק רצה לפגש איתו וכו' וכו', היה לו שם עסקים רוחניים, לא חלילה עסקים וזה, אבל פתאום אחד אמר זאת, ופה ירמיהו אומר להם, בשום פנים אופן, אסור לנסוע למצרים, אסור, הם כמובן לא שומעים, הם כמובן לא שומעים לעניין הזה. אני בפסוק י"ז, והיו כל האנשים אשר קראנו אותם, חוזר עליו, אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם, ימותו בחרב בארץ ובדבר, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרע אשר אני מביא עליהם. כי כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, כאשר ניתח אפי מחמתי על יושבי ירושלים, תדעו לכם, אם אתם הולכים לרדת למצרים כי אתם מחפשים שקט ורוגע, מה שקרה פה ילווה אתכם שם. כן תיתח חמתי עליכם בבואכם מצרים, וייתם להלה ולשמה ולקללה ולחרפה, ולא תראו עוד את המקום הזה. אתם לא תזכו לחזור לארץ ישראל בעוד 70 שנה, אלה שיצאו לבבל, תזכו, אתם לא תזכו, אל תלכו למקום הזה. דיבר השם עליכם שארית יהודה, אל תבואו מצרים ידוע תדעו כי העדות היא בכם היום. וירמיהו אומר להם, וזה הסיום של הפרק, אתם מרמים אותי, כי התאיתם בנפשותיכם, כי אתם שלחתם אותי אל השם אלוקיכם לאמור, התפלל בעדינו אל השם אלוקינו, וככל אשר יאמר השם אלוקינו, כן, הגד לנו ועשינו, ואגיד לכם היום ולא שמעתם לכל השם אלוקיכם ולכל אשר שלחתי עליכם, ועתה ידוע תדעו כי בחרב, ברעב ובדבר תמותו, במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם. אתם רוצים לחיות שם, כל אחד רוצה בית פרטי, גינה, בריכה, כי אתם אומרים, כל המאומה בארץ ישראל, במצרים זה ארץ השפע, אתם נטעתם, תראו איך המאגים לומד את זה במקור 9, כי נטעתם בנפשותכם. רוצה לומר שמזה נודע שאתם גמרתם בדעתכם לבוא מצרים, ומה ששלחתם אותי לשם לימו מתפלל, וככל אשר יאמר ועשינו, בזה אתם התעיתם את עצמכם. כי השם יודע האמת שאין דעתכם לשמוע בקולו, וזה ידעתי כי מה שהגעתי לכם היום ולא שמעתם, השכלתם עשו מאוד, כי לא הרווחתם מזה. רק מה? שאתה, מה הרווחתם? הרי ידעתם שזאת התשובה, אבל אתם יודעים מה הרווחתם? שעכשיו אתם יודעים מה יהיה העונש. כשאדם, אתה בא לאיזשהו מקום, המפקד אומר לך, אני לא מרשה לך לצאת הביתה. ואתה אומר, אני יוצא הביתה. אז אתה אומר, טוב, אני לוקח את הסיכון, בוא נראה מה יהיה. בוא נראה מה יהיה בסופו של... אני זוכר שהיציאה הראשונה שלנו מסיני, טנקיסטים בגדוד 9, אחד אחרי זה הרבה שנים הוא היה בצוות שלי, בוגר הישיבה, הרבה מאוד שנים היינו אחת באותו צוות, אבל כשהאירוע הזה קרה לא היינו באותו צוות, אז בשריון היו עושים תיקונים אצלנו, שבקיצור אדם עשה משהו לא לפי ההוראות. במקום אמרנו, המחת, המחת הגיע לירי תותחים הזה, לירי פגזים הזה, אתה מרותק לשבת. ומרותק לשבת, אז היו מרותק לשבת בסיני, משהו עקבל, הבחור גר בקריית שמואל, ואנחנו כולם ביום 52 הגיע אוטובוס, מתחילים, מטפלים בטנקים, מתחילים לצאת לכיוון הארץ. יום שעות זה היה 7-8 שעות נסיעה, נוסעים, עוצרים, במשכת פה, ובזה שם וכולי. בקיצור, אנחנו באים ביום ראשון, חזרה. עכשיו, זה לא היה פלאפונים, לא היה כמו שאנחנו חיים היום בכל הסיפור. המ"פ יוסף את כל הפלוגה, זה מ"פ שלפני שנה פגשתי אותו, 35 שנה. נסעתי עם הילדים באיזה טיול בעקבות מאורעות תרפ"ט. הגעתי לאיזשהו מקום, הייתי באלף, אבל זה כבר סיפור אחר. בקיצור, אוסף אותנו, בושו והתקדמים. אתם הסברניקים? שידעתי שאני מקבל הסברניקים, אמרתי לפקידה התנוגתית, להוריד את תוך הנפקדים מהמשרד. מה זה, באים עם בן שמיים, יש נפקדים? והנה, שבת השנייה שיוצאים, יש לכם נפקד. בקיצור, מסתבר שהבחור, הגיע מסעים, הגיע לחלים, לתדק את הטנקים. אז הבחור דיבק איתו את כל הטנקים, הוא תגיד, איפה אתה נוסע? הוא נוסע לאשקלון. תגיד, אני יכול להקלות עליך? אז הוא אומר, אבל אתה ימדד בית, ואתה... הוא אומר, לא, אסור לי פה, אני נוסע איתך. נוסע, בחור, אני לא יכול להאמין איך הוא עשה את זה. נסע איתו לאשקלון, הגיע לאשקלון בשניים בלילה, תפס אותו בתל אביב, בתל אביב, נסע לקריית שמואל. יום ראשון הלך לשכן שלו, שעבד משיבה חסדים, לקח ממנו מדי א' של שיריונרת, תקבל ממני עונש, חבל על הזמן. טוב, עובר שבוע, עובר שבועיים, יש לו עכשיו צבא בסיני, ושלושה חודשים, כל הזה. מגיעים השבוע האחרון, הוא אומר לו, אתה לא תשתחרר עם כולם. כולם עכשיו הולכים, אתה תישאר פה, אתה עשית לי דבר, לא תפר לך משום פנים לאופן. טוב, כולנו במתח מה קורה. עכשיו זה היה, מסתכלנו על כל הציוד, אמרו שעל הנשק אנחנו מסתכלים בבוקר שאנחנו משתחררים. והיינו אמורים לחזור לישיבה, ובאמת הוא פלוגן מידי מהרוב ששם, היה יחד איתי, טנק לידי היה אף שם. אני הייתי אחד א', הוא היה אחד ב', הוא ממש היינו טנק אחד ליד השני. אומר, אז את הנשקים היינו צריכים זה, אומר לו המ"פ, אתה לא משתחרר, אתה נשאר פה עכשיו עוד שבוע בגלל מה שעשית. ואנחנו נפגשנו לא נעים, כולם משתחררים. ואמרו, אתם מקבלים תשופה, כיוון שהייתם חיילים טובים, יש לכם טיסה, אתם לא נוסעים לאוטובוס משתחרר, הביאו, אני חושב, הרקולס, ואתה כאילו אתם תסעים בעיגלון, משם יהיה לכם אוטובוס שמקש אתכם
היום, אני לא מבינה.
מה זה?
היום אין חלק.
בקיצור, זה מה שהיה. ואנחנו לא יודעים מה יקרה עם החבר שלנו, בחור משיטת הקודם, הסתכלתי על כולן אחר למה יהיה, בשביל ללמוד מהאחים שסיפורים לו. אז לא יודע מה יהיה. בבוקר, זאת אומרת, אסור היה לנו להסתכל על הנשק, כי זה היה משהו מיד המצרים, ובבוקר חמוד בלום מודם תזדקו על הנשק. והבחור הזה לא סיכו אותו על כלום, כלום, המנותה יוציא אותה נשמה. אתה לא תשתחרר כי עשית את זה וזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה. וכולם עוברים ומה נעשה ומדבר ושרנו משם על המנותה וכו'. אנחנו כבר ישובים בתוך המטוס. המנותה אומר לו, תגיד לי מה, אני אחזיק אותך פה שבוע? יאללה, איך תשתחרר? תחזיר את כל הדברים שלך ואני לא מטוס תלך לדעת. אז מה הפשט פה? זה בדיוק מה שקורה פה. מה אומר להם ירמיהו? ירמיהו אומר, ההבדל ביניכם, אתם לפחות ידעתם מה יהיה העונש שלכם. כי מה הרווחתם? מה אומר המלאכים? שאם לא הייתם שואלים, גם אם לא הייתם יודעים מה יהיה בסופכם, ואתה ששאלתם, תדעו שאנחנו איתכם למות. כי כמה אתה אומר, טוב, בוא נראה את המצרים, נראה מה יהיה, אולי נפטר לנו בסוף, הנה, גם זה עשה נפקדות, והפתאי תראו בסוף, ותראו אותו לילד, תשתחרר, אבל הוציא לו את הנשמה חרידים, היו מודדים לו לחץ דם, חבל על עצמם, היו מזמינים פינוי מוסק, אבל זאת אומרת ששמה עשו שכל הדבר הזה ישתנה, אז זה מה שמופיע פה, כמובן, זה מה שראינו היום, הירידה הזאת למצרים, שהעם רוצה אותה, כי הוא רוצה שקט, ירמיהו מחזיק בדעתו, אנחנו צריכים לעבוד את הרופלים, הוא לא עושים שום דבר, אנחנו נשארים, אנחנו איתנים בדעתנו, ובעזרת השם, גם בשבוע הבא, זאת אומרת, גם בהמשך אנחנו נעסוק בענייני מצרים, יורדים, לא יורדים, מה קורה, איך קורה וכו'. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.